שתי דקות, לא
משתמש. לא, אף אחד. למה, זה עוד לא טוב?
הרמב"ם מקבל פנחות דעות בתחילת פרק שני, כלומר, מה לך להוסיף את זה?
אני מקווה שבאמת מספר, אני לא יכול לצפות את זה.
טוב, שלום, צהריים טובים. היום כמובן פתיחה לסדרה של שיעורים שבנושאים נושקים, אבל היום אני רוצה לדבר על מעמד הר סיני בשעות שבוע. מעמד הר סיני יש לו קצת בעיה. זאת אומרת, מה הייחוד של מעמד הר סיני? יש שתי בעיות במעמד הר סיני. מה הייחוד שלו? בעבור ישמע מדברים מר וגם בך יאמינו לעולם. אז מה היה עד עכשיו? עד עכשיו הם לא האמינו במשה. מה היה עד עכשיו? מה ההבדל בין כל האותות שהיו לפני כן בקריאת ים סוף? מה הייחוד של מעמד הר סיני? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, שהרמב״ם הציג אותה בעוצמה, ונראה את הדברים, ונראה את הפתרון שהרמב״ם נתן לה, ונראה שהרמב״ם אימץ את הפתרון של הרמב״ם, באופן חלקי. כל אחד מהם מתבסס על דיוקים בפסוקים, אבל אין ספק שהרמב״ם בהקשר הזה הוא יותר מוצלח כפרשן של התורה. זה אחרי כל המקצוע שלו. הרמב״ם יש לו בעיה יסודית במעמד הר סיני, והיא שבעצם מעמד הר סיני זה נבואה, נכון? מעמד הר סיני זה מעמד של נבואה. ולרמב״ם יש עיקרון שהנבואה יכולה לחול רק על אדם שהוא שלם בדעתו, שלם במידותיו, שלם בכוח המדמה שלו, נכון? שלושה תנאים לקיומה של הנבואה: שלמות המידות, שלמות השכל ושלמות הכוח המדמה. ככה הרמב״ם כותב, אולי יתקל בזה עוד פעם בהמשך, אבל זאת דעתו של הרמב״ם. אז איך יכול להיות שעם שלם, ש600,000 רגלי הגברים לבד מטף, נשים, הרמב״ם לא היה חבר באגודה הפמיניסטית, הרמב״ם לא החזיק כל כך מנשים, כל אישה זוכה לנבואה, כל אישה פשוטה שנמצאת שם היא זוכה לנבואה. זה דבר שלא יעלה לדעת. כל תינוק בעם ישראל היה שלם בשכלו, בדעתו ובמידותיו. איך יכול להיות שהם זכו לנבואה? מה הפתרון לדבר הזה? מה? נס. נכון, נס, חריגה. מה הבעיה? כל כך הרבה ניסים, נעשה נס גם פה. למה הרמב״ם לא יכול לקבל את התשובה הפשוטה הזאת שהיה נס? כי מה? נו, אז מה? אז עוד יותר, אז אם הנבואה לכתחילה היא לא דבר טבעי, אז תרס מסעד, בכל מקרה זה לא דבר טבעי, אז בכל מקרה זה נס, אז יהיה עוד קצת, עוד בורש.
אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להגשים את עצמו, כי זה נגד העקרונות
הפילוסופיים. אז בדיוק, אז ראינו עשרות פעמים, דיברנו על זה על הרמב"ן בתחילת פרשת וירא, ועל הרמב"ם על וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, שהרמב"ם לא מתרגש מניסים. זאת אומרת, זה שיש ניסים בתנ"ך, אלישע הולך עם ילקוט, וכל פעם הוא מוציא נס לפי הצורך, פעם אחת ככה, יש לאלישע ילקוט מלא ניסים, זה לא בעיה. הרמב״ם לא יתרגש מניסים, אין לרמב״ם בעיה עם ניסים, אבל הנס לא יכול לחול על האמיתות. הנס יכול לחול על החוקים הפיזיקליים, אבל על האמיתות הנס לא יכול לחול. את זה ראינו בהקשר של ואלה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב בטח האול כחום היום, וישא עיניו היה והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. איך יכול להיות שהמלאכים מתגשמים בדמות של בן אדם? זה דבר לא יעלה על הדעת. זה שהים נקרע, אז בסדר, לא נורא. אבל זה שהמלאכים מתגשמים בדמות של בן אדם, זה דבר שלא יכול להיות. אנחנו ניסחנו את זה שיש נס על הפיזיקה, אבל אין נס על המטאפיזיקה. זה דבר שלא יכול להיות גם לא כנס. ואני אזכיר את מה שדיברנו, כי זה עיקרון חשוב לדעת הרמב״ם. אני עשיתי איזשהו השוואה בין התחום ההלכתי לבין התחום של הניסים. כמו שבטבע יש דבר שנקרא נס, ככה להלכה, שזה גם חוק, יש דבר שנקרא הוראת שעה, נכון? ולהוראת שעה יש שתי מגבלות. מגבלה אחת שהיא תהיה שעה, שתהיה לשעה. אם יבוא נביא ויגיד, אני משנה את ההלכה באופן נצחי, אז הוא נביא שקר. השינוי של ההלכה יכול להיות רק באופן זמני ולא באופן קבוע. זה מגבלה אחת. ומגבלה שנייה, שמה? שההוראת שעה לא יכולה לחול על עבודה זרה. כל ענייני עבודה זרה, הוראת שעה לא יכולה לחול. למה? חילקנו את זה לחוק ולאמת. אז בתחום ההלכתי יש הלכה ויש מציאות. בתחום ההלכתי החוק הוא כל תפרשיות בית מצוות. זה לא באמת תפרשיות בית מצוות, כי יש עוד הרבה מצוות שכלולות תחת הסעיף של עבודה זרה. אבל האמת היא שהשם אלוהים אמת. אז לא יכול להיות שתהיה הוראת שעה על האמת, כי האמת היא מוחלטת. החוק יכול להשתנות. יכול להיות שעכשיו לא יהיה חוק, אחר כך אין יהיה חוק, אבל עכשיו לא יכול, יכול להיות שלרגע אחד לא יהיה חוק. אבל שלרגע אחד האמת יהיה שקר, זה דבר שלא יכול להיות. אותו דבר זה במציאות. יש נס, יש טבע, והטבע הוא חוק. הקדוש ברוך הוא חקק חוקים בטבע, שיש פיזיקה, זה החוקים של הטבע. אבל אם העולם היה נברא אחרת, זה חוק. ויש דברים שהם אמת, שהם הם, 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 אמת לא בגלל שהקדוש ברוך הוא חקק אותם, אלא כי הם אמת מוחלטת. לא יכול להיות אחרת, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן גם לרגע אחד הדבר הזה לא יכול להיות אחרת. עכשיו התפיסה של הרמב״ם את הנבואה, מישהו פה זרק שנבואה היא נס. הרמב״ם לא חושב שנבואה היא נס. הרמב״ם חושב שנבואה היא אמת. ברגע שאדם ישלים את שכלו, ואנחנו ניגע בזה בשיעור אחר, ושכלו נעשה שלם זה מתחיל מהתפיסה של אריסטו במושג הנבואה, אבל נעזוב את זה כרגע. אריסטו חשב שהנבואה היא הכרח. ההבדל בין הרמב״ם לבין אריסטו הוא ששניהם הבינו שבאמת ברגע ששכלו של האדם שלם, אז ראוי לנבואה. ובעצם הנבואה צריכה לשרות עליו. זה מה שאריסטו טען. הרמב״ם אמר שהקדוש ברוך הוא יכול למנוע ממנו את הנבואה. זאת אומרת, הנס הוא לא הנבואה, אלא הנס הוא העדר הנבואה ממי שראוי לה. זה הנס. כך הרמב״ם חושב. אנחנו לא ניגע בזה כרגע. על כל פנים, התנבאות של מי שאיננו ראוי לנבואה, זה לא יכול להיות. זה דבר שלא יכול להיות. אז עכשיו צריך להסביר את כל מעמד הר סיני מחדש. נכון? צריך להסביר את כל מעמד הר סיני מחדש. אז הרמב״ם במורה נבוכים חלק ב' פרק למד ג' מסביר את מעמד הר סיני. ויש הרבה מה לעמוד על הרמב״ם, כי יש משהו מוזר ברמב״ם הזה. ואולי אני לא נמצא אותו, אבל אני יותר רוצה, אני חושב שברמב״ן המעמד הר סיני הוא דבר מאוד מאוד יסודי. וברמב״ם יש פה נקודה שהרמב״ן מאמץ אותה, ואת הרמב״ם עצמו צריך להבין, אבל אני לא יודע עד כמה זה, יש פה איזושהי מהפכה. התבאר לי, אומר הרמב״ם, שבמעמד הר סיני לא היה מגיע למשה מגיע לכל ישראל, אבל הדיבור למשה לבדו עליו השלום. ולזה בא סיפור עשרת הדיברות כולו, סיפור היחיד הנפרד. מה רש"י, מה הרמב"ם מדייק?
משה קיבל את
הדיברות. איך אתה רואה? מה סיפור היחיד הנפרד? בדיוק. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך. את מי הוצאתיך? את משה. נכון? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.
אז
הקדוש ברוך הוא כאילו דיבר עם משה רבנו. הקדוש ברוך הוא בעצם דיבר עם משה רבנו. זאת הטענה, כן. או, הרמב"ן לא הבאתי את זה, אבל הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, והוא שואל, גם רש"י. גם רש"י כבר שואל את השאלה הזאת, מה זה אלוהיך? אז רש"י אומר לחזק את זה, הרמב"ן אומר לחזק את זה. כדי שכל אחד ירגיש שהקדוש ברוך הוא פונה אליו. לא, זה משהו כללי כזה. אני השם אלוקיכם, שרוצאתי אתכם מארץ מצרים. זה משהו כללי שאני יכול להתחבא בתוך ההמון. אני לא יכול להתחבא בתוך ההמון כי זה פונה אליי. אנוכי השם אלוהיך, שרוצאתיך מארץ מצרים. כן.
זאת אומרת, אומרים שכל שפחה הגיעה לרמה של יחזקאל בן בוזי.
זה כתוב על, זה לא כתוב על מעמד הר סיני. זה כתוב, סליחה. שכחתי לבטל פה את זה. זה כתוב על מעמד הר סיני, אני לא זוכר מה הרמב״ם, על קריאת ים סוף, אני לא זוכר מה הרמב״ם מסביר את המאמר הזה של חז"ל. בכל אופן, על הרמב״ם לא מקשים עם מאמר של חז"ל באגדה. למה? כי הרמב״ם אומר בכמה מקומות, כמו שאני לא חייב להסביר, אני לא חייב להסתדר עם כל דעה בחז"ל מבחינה הלכתית, כי אני יכול להגיד אין הלכה כמו הדעה הזאת, ככה אני יכול להגיד גם באגדה. אין, זו עמדה. אני לא סובל כמו עמדה. לכן קשה להסביר, להקשות הרמב״ם, יש מאמר חז"ל? אז יש מאמר חז"ל. הרמב״ם לא חייב להסביר כל מאמר של חז"ל. כן. רק אני, סליחה, אני נטרל את הצליל שלא יהיה פה.
צריך לתת במאמר הזה סברה,
אם
הוא
סובל
שזה שקר,
אז הוא יסביר, לא יודע מה אני
מסביר את זה. אבל כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר, ורש"י מפרש, ויחן זה בלב...
איש אחד בלב אחד, נכון. אז זה הרב,
אז אפשר להגיד שזה הכל בלשון
יחיד. הרב, אבל אין לו לשון, אין לו פירוש עקבי לתנ"ך. פה, את הויחן שם ישראל נגד ההר, הרב לא מסביר. את האנוכי השם אלוהיך, זה הרב מסביר, בסדר. אני מסכים, אני מסכים, לא צריך להתרגש מה... והוא עליו השלום, משה רבנו ירד לתחתית ההר ויגד לבני אדם מה ששמע. הוא לא כל כך בן אדם, משה. כן, זה... הוא מעל המושג הזה. אמרה התורה, אנוכי עומד בין השם וביניכם, ואמר גם כן, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. ובביאור אמרו במחילתא, כי כל דיבור ודיבור היה משיבו להם כמו ששמע. וכתוב בתורה גם כן, בעבור ישמע עבד דברי, מורה כי הדיבור היה לא, והם ישמעו הכל העצום, לא הבדל דברים. קיצור היה מופע פירוטכניקה להבדיל אלף אלפי הבדלות. ועל שם הכל עצום, הכל הוא העצום אמר, כשומעכם את הכל. ואמר כל דברים אתם שומעים, ולא אמר דברים אתם שומעים. וכל מה שבא משמע הדברים, אומנם אני ארצה בו, שמע הכל. ומשה הוא אשר ישמע הדברים ויספרם להם. זהו הנראה מן התורה מרוב דברי חז"ל. אלא שיש להם גם כן, וזה, איך קוראים לך? אופיר. תראה מה ש... אלא שיש להם גם כן מאמר כתוב בהרבה מקורות מן המדרשות, והוא בתלמוד גם כן. והוא אומר, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. רוצים בזה שהם הגיעו אליהם כמו שהגיעו למשה רבנו עליו השלום. ולא היה משה רבנו עליו השלום מגיעם להם. וזה לא שהם שמעו את מילות השם, אנוכי השם אלוקיך, אלא הוא מסביר הרמב״ם ששתי אלו השורשים, רוצה לומר מציאות האל יתברך ואותו אחד, אמנם יושג בעיון האנושי, וכל מה שיוודע במופת, משפט הנביא בו הוא משפט כל מי שידעהו שווה, משפט שצריך לכתוב אותו, וכל אשר אני לא אכתוב אותו, אבל וכל מה שיוודע במופת, מה זה מופת? כן, מה? לא הוכחה. כן, ברמב"ם מופת זה הוכחה, וכל מה שיוודע במופת, כל מה שאפשר להוכיח אותו בהוכחה, משפט הנביא ומשפט כל מי שידעהו שווה. זאת אומרת, לגבי ידיעת השם, מה הרב אומר? למה כתוב אנוכי ולא יהיה לך? זה עבוד ידוע. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. למה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב? כי תורה בגימטריה זה... כל ידעו הכיר את זה, נו. תורה בגימטריה זה 611. נכון? אז תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אבל שתי מצוות לפי הגבורה שמענו. שתי מצוות זה אנוכי ולא יהיה לך. וזה משלים לתריאת. אז לכאורה, משהו מפה ששמענו את מילותיהם, את מילותיו של הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, לא, מה פתאום? לא שמענו את מילותיו של הקדוש ברוך הוא. כי זה נבואה. אבל כאן לא צריך נבואה. זה מצוות שלא צריך בהם נבואה. את המצוות של אנוכי ולא יהיה לך לא צריך בהם נבואה. כי אפשר להוכיח אותם במופת, אפשר להוכיח אותם בהוכחה שכלית, וכל מה שאפשר להוכיח אותם בהוכחה שכלית לא צריך נבואה. ולכן, זאת כוונת חז"ל, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, כלומר, אתה לא יודע, מפי הגבורה שמענו מסתדר איכשהו עם המילים האלה, מפי הגבורה שמענו, הכוונה היא להגיד שלא צריך בעצם את קבלת משה רבנו. ואז מעריך הרמב"ם להסביר, וכשמשה רבנו ירד מהר, הוא הסביר להם מה הם אמרו, והם אמרו, אכן, זה מה ששמענו מפי הקדוש ברוך הוא, ואז בעבור ישמע מדברים מר וגם בך אמינו להם. יש הרבה קשיים על הרמב״ם. קודם כל...
משה עשה להם הוכחה שכלית כאילו לזה ש...
לא, לא צריך. מה, כולם היו פילוסופים? זה לא... לא יודע. כן, יכול להיות. נתן להם איזשהו כלולי, בסוף הם הבינו. לא יודע. כן, יכול להיות. יכול להיות שזאת הכוונה. הוכחה, יש לרמב״ם בהלכות יסודי התורה הוכחה שהשם אחד ושאין לו גוף. תקרא אותה, בשביל מה צריך נבואה? לא צריך נבואה. יש לרמב"ם מכל סודי התורה הוכחה שהשם אחד. ואם יש כזו הוכחה, אז בעצם לא צריך נבואה לאמירה שהשם אחד. למה אתה צריך נבואיה? מה? מה? מה?
קראתי אותה היום, נסתם.
אתה אומר, לא שכנע אותך. קראת אותה היום.
והמציאות השם יש לו? על מציאות השם יש לו גם הוכחה?
כן, כן, יש, זה לא מסובך. יש
לו. איך אתה הוכח ציווי?
כן, אבל זה ציווי שכל בר דעת מבין שזה ציווי שהוא חייב להיות נכון. כך מסביר רבא. תראו, יש הרבה קשיים בשיטת הרמב"ם. קודם כל, במה גדול יותר מעמד הר סיני? מה כתוב? מה המטרה של מעמד הר סיני? והוא ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, על ידי זה שראינו, שעמדנו במעמד הר סיני, על ידי זה, מה המטרות בעבור? ישמע העם בדברי עמך, וגם, מה זה וגם? בנוסף למה? נכון, ומה המטרה לזה שהם ישמעו אותי?
שהם ידעו שאני גם דיברתי אליהם.
נכון, התורה אומרת, אתה הורית על הדעת כי השם הוא עניינים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אתה הורית על הדעת, על ידי מעמד הר סיני, אתה הורית על הדעת כי השם הוא עניינים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.
אתה הורית על הדעת זה כאילו...
בסדר, אבל משמע שזה זה מה שיצא ממעמד הר סיני. מה שיצא ממעמד הר סיני זה האמונה, וזה גם עולה בעבור ישמע העם בדברי עמך, ואז הם יאמינו בי, וגם בך יאמינו לעולם. אז לדעת הרמב״ם א' זה לא קידם שום דבר בעצם באמונה בקדוש ברוך הוא. זה גם קשה מאוד להבין מה זה קידם בהתייחסות למשה רבנו. זאת אומרת, מה זה נתן? אז מה? אז הם שמעו את הקדוש, שמעו שם רעש וצלצולים ושופרות וזה. אז מה?
שזה הקדוש ברוך הוא עשה?
נניח.
המילים לא?
את המילים הם לא שמעו, הם שמעו רעש. את המילים הם לא שמעו. את המילים הם לא שמעו, אומר הרמב״ם. אז מה, איך זה גרם להם להאמין יותר בנבואת משה רבנו אשר קריאת ים סוף ועשרת המכות? לא יודע. יש לזה הסברים, אם יישאר זמן אני אגע בהם. אז אני רוצה לגעת בעיקר, זה שאלות על הרמב״ם שפחות יקדמו את התפיסה הכללית בהבנת הרמב״ם במשמעות האמונה ובסגולת ישראל וכו'. לכן אני רוצה לעבור לרמב״ן, כי נדמה לי שהרמב״ן הוא סופר יסודי בתפיסה הזאת. הרמב״ן באופן כללי מאמץ את דברי הרמב״ם, ואני רוצה, ציטטתי פה בעיקר הרמב״ן בפרק כ' פסוק ו', אומר הרמב״ן ככה: והנה לשון הכתוב הזה, את שם השם אלוהיך, כאילו משה ידבר. על איזה פסוק הוא מדבר הרמב״ן? לא, על הדיבר השלישי, נכון? נכון? על הדיבר השלישי. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אז מי מדבר? משה, נכון? אנוכי השם אלוקיך, אז מי מדבר? השם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז השם מדבר. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לשם אלוקיך. נכון? אז משה מדבר. אומר הרמב"ן, והנה לשון הכתוב הזה, את שם השם אלוקיך, כאילו משה ידבר. וכן בכל הדיברות אחרי כן. ובשני הפסוקים הראשונים, השם ידבר, אנוכי אשר הוצאתיך על פניי, כי אנוכי לאוהביי, לשומרי מצוותיי. ובפני זה אמרו רבותינו ז"ל, אנוכי ולא ילך מפי הגבורה שמענו, שהם עיקר הכל. ורבי אברהם הקשה, כי הכתוב אמר, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. ומפורש מזה, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, ושם כתוב עוד, ויכתבם על שני לוחות האבנים, כי כאשר אמרם אל כל קהלכם, כן כתבם על הלוחות. אז רואים שהשם דיבר את כל עשרת הדברים. אומר הרמב"ן, ואני אפרש לך קבלת רבותינו, בוודאי שכל עשרת הדיברות שמרו כל ישראל מפי אלוהים כפשוטו של כתוב, אבל בשני הדיברות הראשונות היו שומעים הדיבור ומבינים אותו ממנו כאשר יבין אותם משה, ועל כן ידבר עמהם כאשר ידבר האדון אל עבדו, כמו שהזכרתי, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ומכאן ואילך בשאר הדיברות ישמעו כל הדיבור ולא יבינו אותו. שזה מה? שזה בעצם מה? מאיפה הוא לקח את זה, את הרעיון הזה? מהרמב"ם, במורה נבוכים. ויצטרך משה לתרגם להם כל דיבור ודיבור עד שיבינו אותו ממשה. וכך הם מפרשים, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, ועל כן היו בהם דברי השם עם משה שיאמר להם כן. ועוד רגע נקרא את ההמשך כי זה העיקר. אז קודם כל אנחנו רואים פה, הוא לקח את העבוד של הרב עבור הדיווחים, אבל הוא יישם אותו על שמונה הדיברות האחרונות ולא על שתי הדיברות הראשונות.
לא באמת לקח את העבוד שלו.
למה? מאיפה הוא לקח את העניין הזה שזה הכל, ואחרי זה משה תרגם להם? למה אבן עזרא לא הכיר את זה? זה לא גמרא, אין גמרא כזאת. אבן עזרא לא עלה על הוורט הזה, כי אבן עזרא היה לפני הרמב״ם, הוא לא הכיר את הוורט הזה. הוורט הזה זה וורט של הרמב״ם, שהרמב״ם אימץ אותו, אבל הוא אימץ אותו לשמונה הדיברות האחרונות ולא לשתי הדיברות הראשונות, נכון? זה בעצם מה שהרמב״ם אומר. עכשיו לפני שנמשיך לנקודה באמת משמעותית ברמב״ם, אני רוצה לחזור לטבלה, לנקודה הזאת של הנס הפיזי והנס המטאפיזי. מה הרמב״ן חושב? שיכול להיות נס על האמיתות או לא? יכול להיות נס על המטאפיזיקה או לא? מה? יכול? הנה, בשתי הדיברות הראשונות כל ילד היה נביא. כל ילד התנבא כמו משה רבנו בשתי הדיברות הראשונות. אבל מצד שני, גם אני מסכים שזה נס יותר בעייתי. יש יותר בעייתיות עם הנס הזאת. אבל לכן הרמב״ן מצמצם אותו. זאת אומרת, כל עשרת הדיברות זה נס. זה שהקדוש ברוך הוא עושה, לא יודע מה, עושה חדשות בשמיים, זה נס. אבל כאילו במרכאות או שלא במרכאות, עדיף לעשות נס פיזי מאשר נס מטאפיזי. ולכן בשתי הדיברות הראשונות היה איזה כורח מאוד גדול, ולכן היה נס אפילו על המטאפיזיקה, ולכן כל יהודי ויהודי שמע אנוכי השם אלוהיך אשר תהיה המצא. עכשיו שעבר הצורך הדחוף הזה לעשות נס על המטאפיזיקה, אז אפשר לעשות נס מצומצם יותר, והוא שכולם ישמעו קולו ואחר כך משה רבנו יתרגם. אז הוא, באופן עקרוני הוא מסכים לחלוקה של הרמב״ם שיש שני סוגי ניסים, יש נס על הטבע ויש נס על האמת, והוא מסכים גם שנס על האמת הוא בעייתי יותר מאשר נס על הטבע, והוא גם מסכים לזה שלא כל ילד יכול להיות נביא. הוא גם מסכים לזה שצריך שלמות בשביל הנבואה. אבל הוא אומר, אפשר, יכול להיות נס על האמת, אבל הנס הזה יכול להיות מצומצם. זאת ההערה ראשונה בדברי הרמב״ן. אבל נדמה לי שההערה...
הרמב״ן מניח את הנחות היסוד של הרמב״ם.
אחרת, למה הוא לא...
של
מה הבעיה שלו של להסביר שהם כולם שמעו את כל עשרת הדיברות? נכון? כנראה. אני גם חושב שזה, אז גרנית אומר בסדר, אבל פשוט כי היה לו איזה כורח פרשני שפה התורה מדברת בגוף ראשון ופה התורה מדברת בגוף שני. בסדר, טוב, בסדר. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה המאוד מאוד מרכזית בדברי הרמב״ן. הרמב״ן אומר ככה, והכוונה הייתה בזה כדי שיהיו כולם נביאים באמונת השם ובאיסור עבודה זרה, כאשר פירשתי לפי שהם העיקר לכל התורה והמצוות. כמו שאמר, הקהלי את העם והשמיעם את דבריי, אשר ילמדו ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדו. אבל בשאר הדברות יקבלו מפי משה ביורן משמיעתם כל הדברים, ובשאר המצוות יאמינו במשה בכל. זאת אומרת, יש שלוש רמות של מצוות. יש שתי המצוות, אנוכי ולא יהיה, זה כולם נביאים. שאר שמונה דיברות זה הם שמעו את הכל, שמעו את הכל וקיבלו מפי משה. ושאר ה-603 מצוות, את זה הם קיבלו מפי משה. לא חשוב כרגע למה, לא יודע באמת למה, מה המשמעות של השמונה האלה ומה החשיבות שלהם.
לפי הרמב"ן משהו שהם שמעו את זה כאילו כמו משה, הם פשוט לא הביא, כאילו
שמעו,
הוא אומר שזה נבואה מלאה,
נבואה מלאה. הם שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא מדבר
על
השמונה. לא, מה אתה, על
בשמונה? מה, למה? הוא אומר שבוודאי שכל עשרת הדיברות שמעו כל ישראל מפי האלוהים,
פשוטו
של כתוב.
שמעו משהו, שמעו.
לא, שמעו את עשרת הדיברות.
כן, הם שמעו את השם אומר את עשרת הדיברות, אבל הם לא ידעו מה הוא אומר.
אמר, הרב מציר זה שהם ראו...
שמעו קולות.
פה אומר שהם שמעו ממש את הדיברות עצמם.
השם דיבר, טוב, יכול להיות שאולי יש פה איזה חילוק, למה לא הבנת? כאילו אתה שומע רק קולות, אתה לא שומע מילים. אתה לא שומע
את
הדיוק
שלי. זה לא... הם לא הבינו מה זה אומר לשמור שבת.
לא, הוא אומר, הם לא תרצח, הם לא מבינים, אז מסובך. לא תרצח, לא, הם לא
הבינים,
לא
ידעו מה.
נכון, ולמרות שהם לא מבינים, שתי הדיברות הראשונות הם כן יכולות לשמוע. קודם כל, אני רוצה להתמקד, אבל באמת לא בשמונה, אלא להתמקד בשתיים. השתיים האלה זה, קודם כל אתם רואים נקודת מחלוקת קריטית בין הרמב״ם לרמב״ן. מה הרמב״ם אומר? כל דבר שיוודע בו מופת, משפט הנביא ומשפט כל אדם שווה. והואיל ואנוכי ולא יהיה, אפשר להוכיח אותם, כך הרמב״ם חושב לפחות, שאפשר להוכיח אותם, אז לא צריך בהם נבואה. ומה הרמב״ן חושב? או שאי אפשר להוכיח אותם, או פה זה עיקר הנבואה. עיקר הנבואה זה על אנוכי ולא יהיה לך. זה כל כך חשוב שצריך שהנבואה תגיע לכל אחד. הרמב״ם אומר, בכלל לא צריך להיות נבואה על אנוכי ולא יהיה לך, זה שכל. הרמב״ן אומר, מה פתאום? זה הדבר שבו הקדוש ברוך הוא צריך לדאוג שכל אדם ישראל יקבל נבואה אישית, וצריך להיות נס חריג על עצם מציאות השם ועל אחות השם ועל זה שהשם הוא לא גוף ולא דמות. זה כמובן נוגע לשאלת היסוד, מה זה אמונה? הרמב״ם ניסח את מצוות האמונה, שכחתי להביא את המפתח פה, אבל הרמב״ם ניסח את מצוות האמונה בתור מה? לידה שיש שם מצוי ראשון. לידה. הרמב״ם חשב, העולם נואש מזה לגמרי כבר לפני כמה מאות שנים, אבל הרמב״ם חשב שאת כל השאלות, כמעט את כל השאלות התיאולוגיות, אפשר להכריע באמצעות חקירה שכלית. כך הרמב״ם חשב, והרמב״ם חשב שזה התכלית. אחרי שאתה מכריע באמצעות חקירה שכלית, אז אתה יכול עדיין, יישארו לך קצוות פתוחים, מה בדיוק המשמעות של זה, אז אולי פה אתה תצטרך לקבל איזה נבואה. אבל את הבסיס אתה יכול להכריע באמצעות חקירה שכלית. והרמב״ם יודע שזה לא נכון, הרמב״ם חושב שזה לא נכון, והנבואה נצרכת בעיקר בשביל הדברים האלה, בעיקר בשביל עצם ידיעת השם, עצם מציאות השם. בשביל זה צריך את הנבואה, בשביל זה צריך את האינטואיציה, את הוודאות שזה הדבר הנכון. יש לי ודאות שהשם אחד, יש לי ודאות שהשם קיים. זאת הנקודה הראשונה. הייתי מנסח את זה, המצווה הראשונה ברמב״ם, ואנחנו נראה, זה באמת ניסוח של הרמב״ם. הניסוח של הרמב״ם והרמב״ן. הניסוח של הרמב״ם, המצווה הראשונה לדעת הרמב״ם היא לדעת. והמצווה הראשונה לדעת הרמב״ם היא להאמין. להאמין זה לא להתרגש. הנביא לא מתרגש ממשהו, זה לא רגש, זה ודאות. אבל איך האדם יודע דבר באופן טוטלי? האם הוודאות נקנית על ידי ודאות? מאיפה אני יודע שאני קיים? אם יתנו לי ביתה, אז אני יודע שאני קיים, נכון? בלי פילוסופיות. כן, איזה סיפור כזה על איזה שני פילוסופים שהלכו. אחד שאל את השני, מאיפה אתה יודע שאולי אנחנו לא קיימים? אז הוא אמר, נתן לו ביתה, והוא אמר לו, הנה, אתה רואה, כואב לך? סימן שאתה קיים. הוודאות היא המקור הבסיסי להוכחה, ולא ההוכחה. זו בעצם שיטת הרמב״ן. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה?
חוויה?
זה לא חוויה. חוויה זה דבר מתעתע, ודאות. ודאות זה משהו שאני יודע אותו. אני תמיד מביא לכם את זה בתור להסביר מה זה ודאות. יש סיפור נפלא בגמרא על אדם, כן, איזה סיפור אני אוהב לספר בהקשר הזה, על אדם שבא לרבי ואמר לו, אשתך אשתי ובניך בניי. כלומר, אשתך זינתה איתי, וכל מי שאתה חושב שהם הילדים שלך הם בעצם ממזרים והם הילדים שלי. זה מה שהוא אמר לו. עכשיו, מה מצופה מאדם לעשות? תגיד לו, רגע, באיזה יום באת על אשתי? ביום זה וזה וזה, פה יש לה אליבי ופה יש לה זה ופה זה ופה, לא יודע, נכון? אדם שזאת התשובה שלו, הוא כנראה אין לו ביטחון באמת. גם אם הוא יצליח להוכיח בסוף שבכל הימים האלה אשתו לא יכול להיות שהיא זינתה כי הוא היה איתה יד ביד, זה אדם שלא נותן אמון באשתו. אבל כתוב בגמרא, נתן בורא בי את עיניו ועשאו גל של עצמות. הוודאות היא לא נובעת מהיכולת שלי להוכיח משהו, אלא מהעובדה שיש לי ודאות. פעם היה לי תלמיד, כל שנה יש לי תלמיד.
זה לא אומר שאתה צודק.
מה?
זה לא אומר שאתה צודק.
היה לי פעם תלמיד שהיה לו הרבה ספקות באמונה. ושען מפה, שען משם, וראיתי שמשהו תקוע. אז פעם בשיחה, 20 אולי, לא יודע מה, ישבתי איתו, אמרתי לו, תגיד לי, הוא יושב, דבר, שתקתי, אחרי זה אמרתי לו, תגיד לי, אתה מאומץ? אז הוא אומר לי, מאיפה זה אתה יודע? באמת אני לא יודע. לא יודע, לא יודע אם אני מאומץ. כל אחד מאיתנו, כשהוא היה ילד, מי פה התלבט אם הוא מאומץ? מה? כולם, נכון? כל ילד מתלבט על השאלה הזאת. זה, כל פסיכולוג מתחיל יודע את זה. כל אחד מתלבט. איך אתה מכריע את השאלה הזאת אם אתה מאומץ או לא? יכול להיות שאתה כן, זה בסדר. יש כאלה. אבל מי שלא, איך הוא מכריע את הספק הזה? אין לו שום כלי אמיתי להכריע את הספק הזה. הכלי האמיתי היחיד להכריע את הספק הזה, זה ברגע שהוא יפסיק להסתפק בספק הזה. זהו. אי אפשר לפתור שום ספק, אלא באמצעות הוודאות שאתה מחליט להפסיק להסתפק. אומר הרמב"ן, זאת האמונה. האמונה זה כמו שיש לי ודאות בזה שאני קיים, ויש לי ודאות בזה שאימא שלי אימא שלי, ואבא שלי אבא שלי, ואשתי אשתי, ואני מאמין בזה שהילדים שלי עם הילדים שלי, למרות שאין לי שום ודאות בזה. אבל אנשים מוסרים את עצמם על הילדים שלהם. אולי זה בכלל לא הילד שלך. אולי אשתך זינתה. אולי החליפו אותך בבית חולים. אבל דווקא הדברים שעליהם אין לנו יכולת להוכיח, אנחנו מתאבדים עליהם. כי יש לנו ודאויות בחיים. הרמב"ן אומר, המקור של האמונה הוא משם. זה המקור של האמונה. בעל התניא קורא לזה במשהו למעלה מן הטעם והדעת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, אתם, יש פה שמיניסטים, יש פה חבר'ה בשיעור א', חלק מתהליך ההתבגרות הוא בדיוק הנקודה הזאת. אני חושב שאתם בגיל שעובר עכשיו את השלב הזה בדיוק. ילד קטן אין לו יכולת להוכיח שום דבר. העולם עבר בדיוק את התהליך של התבגרות. ילד קטן אין לו יכולת להוכיח כלום, הוא לא מבין כלום, אבל יש לו ודאות. כשילד קטן תפוס על אמא שלו, זאת האמת. אין לו בכלל, אין מה להתלבט, נכון? הוא לא מתלבט בכלום, זאת אמא שלו, גמרנו. אין על מה להתלבט. הוא לא יודע על מה, אבל על האמת אין מה להתלבט. כשהוא גדל, הוא פתאום מתחיל לשחק עם המחשבות. והוא מבין שיכול להתלבט, ואפשר להוכיח הפוך, ואפשר להטיל ספק, וזה מגניב. והוא מתחיל להטיל ספק, והוא מתחיל להטיל ספק בכל דבר שקיים. וזה נראה לו שאם אי אפשר להוכיח, אז אפשר להטיל ספק, או אם אפשר להטיל ספק, אז לא הוכחתי. כשהוא גדל, אז חלק מתהליך ההתבגרות זה להפסיק להטיל ספק. ומי שלא הפסיק להטיל ספק, זה מחלת נפש, הוא אובססיבי. זאת האובססיה בהתגלמותה. זה ה-OCD. אנשים שמטילים ספק בכל דבר. זה מחלת נפש. אדם שמטיל ספק במה שלא נהוג להטיל ספק, זה מחלת נפש. והעולם עבר את התהליך הזה. העולם הפרימיטיבי לא הטיל ספק במציאות האל. העולם התקדם והתחיל להטיל ספק, אז הוא הטיל ספק במציאות האל. היום העולם עובר את תהליך ההתבגרות שהוא מפסיק להטיל ספק. יש עדיין אנשים שתקועים במאה ה-17-18 שעדיין מטילים ספק. גם הם יעברו את תהליך ההתבגרות הזה. אבל זה חלק מתהליך ההתבגרות של העולם. שהעולם מבין שכמו שילד בן 7 או 8 מטיל ספק בשאלה אם הוא מאומץ, ובגיל 15 הוא מפסיק, ובגיל 18 הוא מפסיק לשאול את השאלה הדבילית אם אני קיים או רק בכאילו, והדברים האלה עוברים. אז גם העולם מפסיק להטיל ספק במציאות השם. זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, מציאות השם זה נבואה, זה לא שכל. והרמב"ן, זה הרמב"ן, הרמב"ם הוא חלק מתהליך ההתבגרות של העולם. הוא מוכיח את זה.
זה
סימן שהכירו
פה עובדה של ספק והחליטו שזה לא ספק קיומי וזהו? כלומר, רוב האנשים בעולם?
לא הבנתי.
הספק מציאות האלה צורך עניין. פשוט החליטו שזה ספק וזהו, והחליטו שהוא לא קיומי.
החליטו שזאת האמת. החליטו שזאת האמת.
לא פשוט.
לא, יש עדיין כאלה שאת בגילי התבגרות, זה הכל. זה נכון. יש עדיין אנשים בגילי התבגרות.
בן אדם שמתלבט עם מומץ, כן? הוא מעולם לא הכריח את זה. פשוט נמאס לו להסתפק בזה.
לא, אני לא חושב. תשמע, לא. אורי, כשאבא, תיקח אבא שהבן שלו שוכב בבית חולים, והוא צריך לתרום לו כליה, והוא עושה את זה בלי היסוס. אבל אולי זה בכלל לא הבן שלו ואשתו זינתה. הרי זה גמרא בחולין שזה רק רוב. הוא יכול לפלפל, זה חולין י"א, מה שכחת?
זה שהספק היה, הוא אומר שהבן אדם מודע אליו,
למה הוא לא מודע אליו? למה הוא לא מודע אליו? למה, מה, הוא לא למד חולין? הוא כזה עם הארץ, הוא לא יודע חולין. זה הדף הכי מפורסם בש"ס,
אבל
לא יודע אותו.
נכון.
זאת אומרת,
נכון, וזה ככה בן אדם,
נכון, זהו, הוא הולך על רוקי הנגע, לא על ברור, הרב, הוא הולך על זה שאין מה לעשות, וזה הרב מסוים, ואני חי עם זה.
אפשר, עכשיו אפשר להמשיך לדבר, אבל אנחנו, אני חושב, תחשבו על זה, זאת העמדה של הרמב"ן, אני חושב שזאת העמדה שהעולם הולך אליה, וזו עמדה חזקה מאוד, זאת העמדה של בעל התניא. אני רוצה לגעת בעוד נקודה שעולה פה ברמב"ן. אני רוצה לגעת פה בעוד נקודה. והכוונה הייתה בזה כדי שיהיו כולם נביאים באמונת השם ובאיסור עבודה זרה. יש מושג שהכוזרי טבע אותו, אבל הכוזרי רק טבע את המושג, הצורך למושג הזה כבר עולה בחז"ל. סגולת ישראל. מה זה סגולת ישראל? הכוזרי ראה בסגולת ישראל עניין גנטי. אברהם היה לו איזה גן אלוהי, עניין אלוהי, וזה עבר אלינו. קיבלנו בגנים שלנו את העניין האלוהי. ברמב״ם המושג של סגולת ישראל הוא מושג מורכב הרבה יותר. אנחנו נלמד אותו פעם בנפרד, אבל זה תכונה לאומית. זה לא מושג אישי, זה תכונה לאומית. זה כמו להגיד שהצרפתים רומנטיים והמרוקאים עצבניים, אז היהודים מביאים. זה התכונה הלאומית שלנו. זה האופי הלאומי. זה לא, זה הרבה יותר מאשר תרבות, אבל זה לא משהו טבוע באדם. נדמה לי שהרמב"ן אומר פה, דרך אגב, מוסכם על כולם שהנקודה הישראלית זה מה? לא, הישראלית במובן היהודית. מה הנקודה הישראלית? מה זה סגולת ישראל? במה היא באה לידי ביטוי? ביכולת הנבואה. את זה הכוזרי אומר, הכוזרי עשה מזה עניין גדול, הכוזרי עשה מזה עניין גדול, מה?
הוא אומר שזה גנטי.
כן, הכוזרי אומר, הכוזרי עשה מזה עניין גדול, אומר שזה גנטי. הרמב״ם גם מסכים לזה. הרמב״ם מסכים לזה שסגולת ישראל באה לידי ביטוי, בלעם זה, הוא מתייחס לזה. אבל יש הבדל, יש הבדל ביניהם. אבל זה כמו, סגולת ישראל באה לידי ביטוי בנבואה. אבל הועיל וזה עניין של אופי לאומי, אופי לאומי תמיד יש בו חריגים. יכול להיות גויים שיהיו נביאים, אבל זה האופי הלאומי, זה הסגולת ישראל. ברמב"ן נדמה לי שיש פה, יש פה נקודה מאוד משמעותית. קודם כל, מה זה נבואה? הנבואה זה העובדה שהאדם חווה את השם, שואלים את האדם, הקדוש ברוך הוא קיים? אז הוא התחיל לדון, רגע, זה לא נבואה. נבואה זה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך. ובמעמד הר סיני, לא היה לפני כן איזה, אין פה איזה נקודה גנטית. זה לא עניין גנטי. אבל כל מי שעמד על הר סיני, בין אם הוא מהגרים ובין אם הוא לא מהגרים, כן? כל מי שעמד על הר סיני קיבל את הנקודה הלאומית. ומה הנקודה הלאומית של עם ישראל? הנקודה הלאומית זה הוודאות במציאות האל. ההנחה הפשוטה והטבעית שהקדוש ברוך הוא נוכח במציאות. זה מה שקיבלנו למד הר סיני. לולי שהיו עומדים רגלינו על הר סיני, אז היינו יכולים להסתפק. אבל עכשיו שעמדו רגלינו על הר סיני, זאת הנקודה הלאומית. הנקודה הלאומית היא הוודאות במציאות האל. כמו שאדם ודאי בזה שהוא בן של אמא שלו ושהילדים שלו הם הילדים שלו, יהודי, זאת התכונה הלאומית. התכונה הלאומית לפעמים מתשתשת ולפעמים באה לידי ביטוי במקום אחר, אבל התכונה הלאומית של היהודי זה הוודאות במציאות האל.
בזכות הוודאות הם יכולים להתנבא?
ובזכות הוודאות הם גם יכולים להתנבא, כן. אבל קודם כל, א', זה לא עניין גנטי, כן? האם, מה רמב"ן יגיד על גרים? הוא לא יגיד כמו הכוזרי, יש לו פטנט מצוין, כן? מה חז"ל אומרים על גרים? שעמדו במעמד הר סיני. סגולת ישראל זה לא עניין גנטי, אלא זה עניין של מי שעמדו רגליו על הר סיני. ואם חז"ל אמרו שכנראה באופן מטאפיזי נשמותיהם עמדו על הר סיני, אז הם קיבלו את אותה סגולה בדיוק. זה לא עניין גנטי, אבל זה גם לא עניין לאומי תרבותי, זה עניין צרוב לגמרי, זה עניין שצרוב בתודעה הנשמתית של כל אדם מישראל. כמו שבהפטרה, בהפטרה אנחנו נקרא, ויהיה אופלה אחד מן הסרפים ויגע על פי. יש איזו הקדשה של של נביא לנבואה. אז מעמד הר סיני זה מעמד ההקדשה של עם הנביאים. הקדוש ברוך הוא צרב לכל אחד משהו בנשמה. הדבר הצרוב זה בכוזרי זה תכונה גנטית. ברמב"ן הדבר הצרוב, אני פה, אני נמצא פה, אין לך מקום להסתפק, אתה יכול להתעלם מזה, אתה יכול להתבלבל, אבל תדע לך שזאת הנקודה היהודית, הנקודה היהודית שיש לך ודאות במציאות האל. בדרך כלל השיעור נגמר ברבע לשש, אבל מפאת חשיבות הנושא אני רוצה להגיד על זה שתי דקות משהו. 30 יום קודם לרגל דורשים בהלכות הרגל, אנחנו 30 יום לפני פורים, אז אני אגיד תרא של האדמו"ר הזקן לפורים, תורה מהיסודיות ביותר. האדמו"ר הזקן חוזר על זה ואומר את זה בהרבה מאוד מקומות, ואני חושב שזה מהתורות היסודיות ביותר של האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הזקן בכלל, בטח לפורים. אבל איש יהודי היה בשושן הבירה. אומרים חז"ל מה זה איש יהודי, כן? בעצם המילה יהודי היא באה לידי, היא מופיעה כזהות הלאומית שלנו בתקופה הזאת. מגילת אסתר עד אז זה עם ישראל, פתאום זה ישנו עם אחד, את מי המן רוצה להרוג, להשמיד את כל היהודים. מה זה יהודים? אומרים חז"ל, הגמרא במגילה אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, נכון? מה זאת אומרת? זאת אומרת, אומר בעל התניא, הוא אומר פה, הוא לא אמר שהוא רוצה להרוג את כל מי שמגזע ישראל. זה לא, הוא לא היה היטלר. מי שרוצה להיות לא יהודי, כלומר לא להודות בעבודה זרה, הדרך הייתה פתוחה בפניו. בבקשה, הדרך פתוחה בפניך להמיר את דתך. אני רוצה להרוג את היהודים, את מי שכופר בעבודה זרה. ויכול להיות, אני לא יודע, הוא אומר שלא היה אף אחד. בוא נניח שכן היה. אבל מה הנקודה שבעל התניא רוצה להוכיח מכאן? בעל התניא אומר את זה כעובדה ממשית והיסטורית. תיקחו אנשים שגרים בקהילה של בעל התניא. מדי פעם מדברים לשון הרע. ברור, מדי פעם שלום גם כמה גנבים. נכון? בתשובות מאותו דור יש אפילו יהודים שבאו על אשת איש. נכון? נכון, מסכימים איתי? רגל בידר, בקי ואיגר, בערך אותה תקופה מלא. נכון? מלא תשובות בין רגל בידר של יהודים שבאו על אשת איש. יש שם גנבים ונואפים ואנשים שעושים את כל הרעות שבעולם. אבל למה הם לא עוברים הנואף הזה מהתשובה של הנודע ביהודה שבא על אשת איש? למה הוא לא עבר את הכביש והלך לכומר ושיפר את תנאי חייו? נכון? למה הוא לא עשה את זה? אומר בעל התניא, זאת המשמעות של יהודי. יהודי זה אדם שהוא חי באשליה שהוא יכול לעזוב לרגע את הקדוש ברוך הוא ולהישאר קרוב אליו. אבל בעצם הסיבה שהוא חוטא זה כי יש לו אשליה שהוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אבל כשאתה שם לו את הדברים על השולחן, כשאתה אומר לו, תשמע, הפריץ אמר, או שאתה ממיר את דתך, או שאני שורף אותך, בקלות הוא יישרף. לדבר לשון הרע, הוא מדבר. לבוא על איש אשתי, שהוא בא. אבל כשאתה שים לו את השאלה הזאת על השולחן, הוא יישרף. עכשיו, זה לא תיאוריה, זה עובדה מציאותית בעולם שבעל התניא היה חי בו.
כמו שבאים בשואה, שהיו אנשים שהיו חילונים, ופתאום בשואה, שזה היה...
אבל שם זו כבר לא דוגמה טובה, כי שם, לא, שם זה היה גנטי. תקופה של בעל התניא...
לא, 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 שמעתי. אמרתי שהיו אנשים שבשואה, פתאום התחילו לעשות...
למצוא משהו.
כן, בדיוק, התחילו לעשות מצוות שאפילו לא עשו לפני, למרות שהם היו
חילונים. יכול להיות, יכול להיות, אבל בעל התניא זה הרבה יותר חזק, כי אדם יכול לשפר את תנאי חייו בקלות, והוא לא עושה את זה בגלל הוודאות שהוא יהודי. כן.
עשו את זה.
יפה. אתה צודק, עשו את זה. מצוין. אתה צודק, אורי, עשו את זה. המשותף לכל היהודים שקיימים היום, עשו את זה. היו הרבה אנשים שעשו את זה. היו הרבה אנשים שתשתשו את הזהות הלאומית שלהם. המשותף לכל האנשים שיושבים פה בחדר, שכל אחד מאיתנו, לא משנה מה המקור שלו, אבות אבותיו יכלו לשפר את תנאי חייהם באופן דרמטי על ידי זה שהם היו ממירים את דתם. לא משנה מאיפה אבות אבותיך הגיעו. אם הם הגיעו מדרום, מצפון, ממזרח או ממערב. זה לא משנה. זה נכון. היו שעשו את זה, לא מעניינים אותנו. מעניין אותנו האנשים שהם העם ישראל שמוחזק כעם ישראל היום. כל מי שמוחזק עם ישראל היום, זה אנשים שאבות אבותיהם עמדו בבחינה ונצרפו. עמדו והגדירו את עצמם באופן הזה. כולנו, אבות אבותינו, דיברו לשון הרע, ואני מקווה שלא עשו דברים יותר גרועים. נכון? אבל כולם עמדו בבחינה הזאת. כולם עמדו בבחינה הזאת של בעל התניא. וזה בדיוק מה שהרמב"ן אומר, מאיפה זה מגיע? למה, 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 למה אדם אומרים לו, או שאני שורף אותך, או שתלך לקור, אין בעיה, תשרוף אותי. אתמול הוא דיבר לשון הרע, אז מה קרה היום? כי יש לו את הוודאות הזאת שהרמב"ן דיבר עליה. אם זה הבא מהשכל, אז הוא היה אומר, רגע, הרי בעצם אני יודע הרי שאפשר להטיל ספק. אז אתה בהכל אפשר להטיל ספק. אבל יש לי ודאות קיומית. זה כמו הוודאות של אמא שמוסרת את נפשה לבן שלה, וזה כמו הוודאות של אבא שמוסר את, הבן, את, את, את נפשו לבן שלו, והוא לא אומר, רגע, יש גמרא בחולין שזה רק רוב, ורוב זה הנהגה, ושזה רב שימן. הוא לא אומר דברים כאלה. נכון? הוא אומר, זה הבן שלי, ואני מוסר את הנפש של הבן שלי. כי הוודאויות הן יותר חזקות מה, מה, מהשכל. ומה שקיבלנו במעמד הר סיני, זה את הוודאות. נדמה לי שיש ברמב"ן הזה כמה יסודות מאוד מאוד חזקים. יסוד אחד פחות חשוב, זה כל המשחק פה עם הנס וזה, פחות חשוב. היסוד הבאמת חשוב, א', מה זה נבואה? מה זה אמונה? שאמונה זה ודאות? וב', מהי סגולת ישראל? סגולת ישראל זה הוודאות, כמו שבעל התניא אומר. הוודאות היא סגולת ישראל, זה האיחוד של עם ישראל. יש אמונה בגויים, יכול להיות שיש, אבל זה לא עם אותה אינטואיציה ואותה פשטות של ודאות, זאת האמת. אנחנו יודעים שזאת האמת. לא צריך להתפלס, זאת האמת. טוב.